רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות אתר מדרג, דירוג בעלי מקצוע באינטרנט. נניח שאני רוצה לקנות דירה חדשה. אתם מאזינים לפודקאסטים שלנו ואתם יודעים שאני עסוק עד מעל הראש. כנראה שאסקור את שירותיו של מתווך. והאמת, אני צריך גם שמי ויועץ משכנתאות ואולי אפילו אדריכל. אבל מאיפה אני מכיר בכלל מתווכים? ואיך אני יודע לבחור יועץ משכנתאות טוב? בדיוק בשביל זה הקימו את אתר מדרג, שלוקח את חוכמת ההמונים ומביא אותה הישר למחשב שלי. בעזרת דירוגים של אנשים אחרים, ששכרו שירותים של אנשי מקצוע באזור שלי, אוכל לבחור איש מקצוע ולסמוך עליו כבר מהרגע הראשון. עם 15 שנים בשטח וכ-4,000 בעלי מקצוע ב-68 ענפים שונים, אפשר לסמוך על 500,000 חוות דעת של לקוחות קודמים. חפשו מדרג בגוגל והורידו את האפליקציה לאייפון או לאנדרואיד.
היי, אני דנה אילמן. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לביקור בצד האפל של האנושות, עושים פשיעה. מה קורה בתודעה של אדם שמבצע פשע? מה התחבולות של החוקרים כדי להוציא הודעה באשמה, ועד כמה זה לגיטימי? את כל החבילה הזאת ועוד בעושים פשיעה. אל תחמיצו.
עושים טיול עם עינב לנדאו.
שלום וברוכים הבאים לעושים טיול. אני רוצה בתוכנית הפעם להתחיל בוידוי קטן. יש לי חיבה לא מוסברת לקורקינט. כן, 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 הכלי המוזר הזה עם שני גלגלים שככה צריך לדחוף עם הרגל. אז אם ראיתם ביום כיפור בפתח תקווה איזה אימא ככה לא ממש נורמלית על קורקינט עם הבת שלה, אתם יכולים לנחש מי זאת הייתה. אז למי שלא התנסה, נסיעה על קורקינט לא חשמלי כמובן, היא משימה שדורשת לא מעט מאמץ. הרגל ככה מתעייפת די מהר, ואני יכולה להגיד לכם שהבת שלי השיגה אותי ובהרבה. ואחרי הניסיון הזה, אני הייתי חייבת, פשוט חייבת להזמין לאולפן, את גיל דרורי, מהבלוג איפה גיל, שיספר לנו על המסע שהוא עשה יחד עם אשתו בקס, לאורך כל ארצות הברית, מקנדה ועד מקסיקו, תנחשו על מה? על קורקינט. כן, והוא שרד כדי לספר לנו את זה. אז היי גיל.
שלום, מה נשמע?
אז שאלה ראשונה היא, למה?
וואי, זו שאלה טובה. אז זה מתחיל וזה מתחלק לשתי תשובות. אחת התחילה בפעם הראשונה שביקרתי בטנזניה. אני ואשתי טיינו בכפר מאוד נידח והתנדבנו באיזה בית ספר די עני שתמך בקהילה המקומית של טנזניה או בכפר הזה שקוראו לו ווירי. והבנו שאנחנו יכולים לעזור כמה שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים לשחק עם הילדים, אנחנו יכולים לעזור להם לקרוא וללמד אותם אנגלית ואנחנו יכולים לעשות המון דברים, אבל תכלס שום דבר לא יכול לעזור להם. כמו לבנות כיתה נוספת לבית ספר, או להביא, לגייס כספים, כדי שיהיה להם כסף לבנות את האינפרסטרקצ'ר, או את המבנים החדשים של הבית ספר שהם צריכים. כי אנחנו תכלס מגיעים מהמערב עם ככה דעות משלנו, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעזור באיזשהו מובן, אבל יש להם את החיים שלהם ואת המבנה שלהם, הם רק צריכים עזרה להרחיב. אז אשתי באה אליי יום אחד, ואנחנו ככה שנינו מעורים בעולם ההרפתקאות, ואמרנו, בואו נשלב את החלום שלנו לטייל בארצות הברית, ביחד עם הרפתקאה שהיא כדי לעודד אנשים לעזור לנו ולתמוך ולגייס כספים לבית ספר הזה. אז היא אמרה, בואו נגשים חלום, זו התשובה השנייה, בואו נגשים חלום ונעשה road trip בארצות הברית, במערב ארצות הברית. אז שאלתי אותה, אז מה, אופניים? כי זה מה שבדרך כלל כולם עושים.
כן.
אז היא אמרה, בוא נעשה את זה על קורקינט.
Okay.
אז כמה שבוע אחרי זה יצרנו קשר עם איזו חברה שמייצרת קורקינטים בצ'כיה, הסברנו להם שאנחנו רוצים לצאת למסע, והם אמרו, לא, אנחנו לא יכולים להביא לכם את הקורקינטים שלנו, כי אין סיכוי שהם ישרדו מסע כזה. אמרנו, לא, אנחנו רוצים אותם, והם ישרדו, וזה יהיה בסדר גמור, ואחרי שכנועים, הם הביאו לנו את הקורקינטים, ומצאנו את עצמנו בוונקובר.
וואו, אז קודם כל הקורקינטים שרדו, זה אני חייבת עכשיו
הם שרדו, בלי בעיה, היה איזה, היו לנו 9 פאנצ'רים לאורך הדרך, וזה בעיה במכנית בגלגל הקדמי, אבל הכל נפטר בלי בעיה.
אז לפני שככה נתחיל באמת בחוויות מהמסע, אני חייבת להגיד למי שלא מכיר, שגיל כבר כמה שנים, בחר כאורח חיים לעבור מהרפתקה להרפתקה, אנחנו ככה נשוחח על אורח החיים המיוחד הזה שבחרת לעצמך בסוף התוכנית, אבל בוא נחזור באמת למסע המטורף. אתה אומר שהתחלתם בוונקובר והמטרה הייתה להגיע למקסיקו, מה אורך הקילומטרים, איך מסע כזה בכלל מתנהל?
אז בתוכנית בהתחלה בגוגל מאפ בדקנו את המרחק וידענו שזה הולך להיות בסביבות 2500 קילומטר. המסע בסופו של דבר יצא 2800 קילומטר. והאמת שלפני שיצאנו מוונקובר לא רחבנו על הקורקינטים האלה יותר מככה 3-4 דקות. היינו איזה יום צילומים, צילמנו ככה שיינו לסושיאל מדיה לפני, אבל לא ידענו איזה מרחק אנחנו יכולים לעשות ביום ממוצע.
זה קורקינט לא ממונה, אני רק ככה מחדדת למי שעוד לא הבין, וזה למעשה ההתקדמות היא בדחיפות רגליים.
בביתות. וקראנו למסע Kick in the States, בועטים את אמריקה. כן. תכננו כן מראש, כי מטרת המסע הייתה לגייס כספים, וכדי לגייס כספים לעמותה, רצינו להיפגש כמה שיותר עם אנשים בדרך, לתת הרצאות על המסע שלנו, אז משהו כמו משהו שאנחנו עושים היום, רצינו לדבר על החיים שלנו שאנחנו חיים, וגם על המסע הקורקינט, ולמה אנחנו מגייסים כספים לבית ספר הזה, אז היינו צריכים להגיע לערים המרכזיות בזמן מסוים, אז אמרנו, היו לנו 90 יום, היה לנו חלום של 90 יום ויזה לארצות הברית, אז ככה חילקנו באופן שרירותי, וזה יצא בממוצע איזה 30 קילומטר ביום.
בקורקינט.
בקורקינט, ותכלס אנחנו בעטנו במסע בסביבות 50 קילומטר ביום, כי רצינו שיהיו לנו ימי הפסקה כדי לנוח קצת בערים המרכזיות, והיום הכי ארוך היה 80 קילומטר.
80 קילומטר ביום בקורקינט.
כן, וזה היה איזה 45 מעלות במזרע, באמצע קליפורניה, והיה ממש נורא.
אוקיי, אז למעשה אתם רוכבים וישנים, זאת אומרת כל הציוד עליכם, נכון? אם זה אוהל או מה שאתה לא תהיה, אוכל, או, אתה יודע, למרות ששוב זה לא אמצע מדבר, ותמיד אפשר לעצור ולקנות משהו לאכול, אבל בעיקרון כל הציוד הוא עליכם.
כל הציוד, שקי שינה, מזרונים, הכל ישבנו בתיק בקדימה של הקורקינט, והיינו תיק כזה גב קטן עם ככה מים וכמה מצלמות וזהו.
למעשה אתם עוברים מקמפינג לקמפינג, כי מה שאני מבינה בארצות הברית, אין יכולת פשוט לשים את האוהל איפשהו ולישון, נכון? זה חוקים שם הם די...
האמריקאים מאוד קשוחים.
מאוד קשוחים,
ויש
כן.
להם רובים בכל פינה, ואם אתה ישן באזור שאסור בו, זה נקרא trespassing, אסור להגיע לשם, והתקשרו למשטרה ויעצרו אותך. אז היינו מאוד זהירים, אז בחלק מהלילות ישנו בקמפינג שהיה, פארקים מסודרים ומקומות מסודרים, הרבה מהמקומות שלא היה לנו איפה לישון, ואנחנו לא יכולים לעשות דיטור וללכת מכיוון אחר עם הקורקינט, כי עם אופניים זה קל, עוד 10 קילומטר, אבל קורקינט 10 קילומטר זה עוד איזה 3 שעות, אז היינו צריכים לפעמים לשאול אנשים באופן רנדומלי ברחוב, אם זה בסדר, אם נשים, נבנה את האוהל שלנו ונשים אותו בגינה שלהם. אז באורגון ווושינגטון, אנשים היו ממש נחמדים, וסבבה היה ולא היה בעיה, הבעיה הייתה כשהגענו לקליפורניה, קצת יותר חשדנים, וקצת יותר ככה לא סומכים.
כן, פחות משתפים פעולה.
נכון.
למרות שזה מפתיע אותי, כי אמריקאים נתפסים בעיניי מאוד חשדנים, כאלה מאוד לא פנויים להרפתקות, או אנשים זרים, stranger is a danger, זה כזה מין דבר מאוד מהותי בארצות הברית, אבל זה משמח לשמוע שככה גם יש איזשהו שיתוף פעולה מהאוכלוסייה, בוא נגיד את זה ככה.
באופן כללי, אני חושב, מכל הטיולים שלי בעולם, תמיד ככה למדתי שאנשים הם טובים. באופן כללי, ואנשים יש להם כמובן תפיסות, והם חושבים דברים מראש, והם מפחדים, ויש כל מיני דברים פחדים כאלה, שאנשים לא רוצים לעשות דברים, אבל ברגע שאתה פונה לבן אדם בטוב, ואתה עושה גם משהו טוב, כמו גיוס כספים, שאנחנו רצינו לכפר באפריקה, אז אנשים מסתכלים עליך טיפה אחרת, והם פותחים את הלב, ואנשים שירחו אותנו, לא רק שפתחו לנו את הגינה שלהם, אלא גם הזמינו אותנו להתקלח בבית שלהם, ולפעמים אפילו לישון בבתים שלהם, והכינו לנו אוכל, והזמינו את כל החברים, אז זה היה ממש ממש מסיבה. אז כל מה שאנחנו שומעים בחדשות וכל מה שאנחנו רואים באינטרנט זה, זה סוג של לייק הזה, זה שקר מאוד גדול. 99% מהאנשים רוצים לעזור והם אוהבים, והמקרים הרעים הם ממש קצת.
אז בוא תספר לנו קצת על, על השגרה, זאת אומרת, בכל זאת זה 3 חודשים, נכון? משהו כזה של יום אחרי יום של דיווש. קצת על הקשיים הפיזיים, על, על קמים בבוקר ומה, קצת תספר לנו ככה על החוויות של יום אחרי יום של מסע שכזה.
אוקיי, אז קמנו בבוקר, קיפלנו את האוהל ומסנו את הקורקינט ופשוט יצאנו לדרך, אמרתי ממוצע 50 קילומטר ביום ולקחנו, אני חושב בסביבות 8 שעות כל יום על הקורקינט בעיתות.
רצוף?
עצרנו נגיד הפסקה, אבל 8 של בעיתות. החלפנו רגליים כל הזמן, כולם שואלים אותי איזה רגל באתני יותר.
שאלה מתבקשת.
כל הזמן החלפנו רגליים, וכשהגיעו עליות, אז כמובן היינו חייבים לרדת מהקורקינט ולדחוף קדימה, ובירידות לעצור מדי פעם שהברקסים לא יישרפו לנו, וזהו, היה ימים קשים, ימים ארוכים, עם הרבה מאמץ פיזי, אבל גם הרבה טבע והרבה כיף והרבה נוף והרבה אנשים.
זה לא אבל מסע שהוא בעיקר בכביש? זאת אומרת, אין לך יכולת באמת ללכת כמו שהיה לנו את הפרק המרתק על ה-PCT, שבו הולכים ברגל, אבל הולכים ברגל בשמורות טבע, וזה ככה באמת במקומות שאתה יכול שוב לראות רק שאתה הולך ברגל, ופה לא, פה אתה צריך חייב להיות בעצם צמוד לכביש, נכון?
נכון. אז הכבישים השתנו מרגע לרגע, לפעמים בעטנו באוטוסטרדות של 6 מסלולים לכל כיוון והיינו בשוליים וזה היה די מפחיד, כי לא הייתה ברירה אחרת ולא היינו מקום אחר לבעוט, ולפעמים בעטנו בכבישים צדדיים שלא ראינו רכבים בכלל יום שלם, וזה באמת השתנה בין אם זה באזור תעשייתי, ממש בחור כזה שאף אחד לא רוצה להיות בו, לבין נופים משגעים דרך יערות האבות של צפון קליפורניה, והעצים בגובה של 50-60 מטר, או אפילו 100 מטר, הרדוודס המפורסמים, והכביש לקח אותנו גם על, על החוף של אורגון, שהוא יפהפה, אם אי פעם מישהו רוצה להגיע לאזור שם, של מערב ארצות הברית, אז חבל על הזמן, אבל הדבר הכי יפה שקראנו בכל המסע, זה היה האנשים שפגשנו. גם אנשים שירחו אותנו וששמעו על המסע הזה, יצאו איתנו קשר מראש ואמרו בואו תתארחו אלינו אצלנו שאתם מגיעים לפה, וגם אנשים שפגשנו ברחוב שתרמו לנו והתרגשו ודיברו ופרסמו,
זה שם היה,
שם היה הקסם.
הקסם. אז עוד שאלה שהיא ככה מאוד מאוד מתבקשת, גם קצת על הקושי הפיזי, איך מתמודדים? כי שוב, כמו שאמרת, זה לא שהיה לכם הכנה מאוד מאוד רצינית לפני, משהו כמו 5 דקות הכנה, ואיך מסתדרים יחד, זוג, 3 חודשים במסע שהוא כל כך אינטנסיבי וקשה. ספר לנו קצת סודות, אולי נוכל ליישם אותם ככה ביום יום שלנו גם.
אז אוקיי, מבחינה פיזית זה פשוט היה קשה, פשוט ביתה אחר ביתה אחר ביתה, עשינו בסביבות 8,000 ביתות ביום, ואין מה לעשות, פשוט ממשיכים הלאה, וזה, והייתה לנו מטרה ורצינו להגיע אליה, אז עשינו את זה, וזה משהו שאנחנו שנינו רגילים אליו. גם הלכנו את שביל ישראל, וגם עשינו מלא הרפתקאות כאלה, שאתה יודע בראש שלך שברגע ששמת לך מטרה, ואתה מחלק אותה לחלקים קצרים, ואתה יודע שזה רק 30 או 40 קילומטר באותו היום, אז זה הופך להיות קצת יותר אפשרי ומנג'בול וקל. אז ככה, כשישבנו ודיברנו, וואו, יש לנו עוד 2.5 מדינות, או 2,000 קילומטר לבעוט עד שנגיע לסוף, אז זה היה מפחיד, והיינו ככה
ב-overwhelming.
וזה תכלס לכל דבר בחיים. ומבחינה אישית, אני ובקס ככה נפגשנו כשטיילנו במרכז אמריקה. אני הייתי אחרי הצבא והיא סיימה אוניברסיטה, היא במקור מאנגליה, ומאז טיילנו, כאילו זה היה החלום שלנו להמשיך לטייל, אז טיילנו ביחד במרכז אמריקה זה חודשיים, ואז החלטנו שאנחנו רוצים להמשיך את המערכת יחסים שלנו, ואני עברתי לעבוד בשגרירות הישראלית בלונדון, ואז היא עברה גם ללונדון וגרנו ביחד, אז תמיד ככה עולם ההרפתקאות קרץ לנו, ואנחנו רגילים לבלות זמנים ארוכים ביחד וגם זמנים ארוכים בנפרד, וזה לפעמים קשה, נגיד במסע עצמו, אנחנו מדברים ומתכננים ומדברים על המסע והם יוצרים קשר עם התקשורת ועושים הרבה דברים שהם ככה לוגיסטיקה, ולא נשארנו כל כך זמן לדבר על כאילו רגשות ועל דברים שלנו ושיהיה לנו קצת זמן, ויש ימים שפשוט דיברנו על הכל, והיו ימים שפשוט לא היה לנו מה לדבר יותר, אז פשוט דיברנו, שמנו אוזניות והקשבנו על איזה פודקאסט, וככה צריך לשמור בלנס כזה, לפעמים לא להרגיש שזה חובה להיות כל הזמן ביחד כל הזמן, וגם לדעת מתי לתת ספייס, אבל גם לדעת מתי צריך להיות ביחד וכן לתמוך אחד בשני.
אני חושב שאנחנו... אפשר לשמור על האיזון.
כן, זה קשה.
כן.
כי זה גם מסע כזה, אתה עייף, אין לך כוח לאף אחד, אין לך כוח לדבר עם אף אחד, אבל בכל מקרה אתה עושה את זה ביחד. עשינו את זה ביחד כי רצינו להיות ביחד ולעשות את האתגר הזה ביחד. אז כן, זה איזון כזה.
ותגיד, בוא תספר לנו איזשהו הרגע הכי מפחיד שהיה לכם דווקא.
לא, היו הרבה רגעים.
הרבה, יאללה, אז תהיה לנו את הטופ 3.
חיכיתי שתשאלי כבר.
טופ 3.
אז זה התחיל, הפחד הראשון היה, כאילו, אם אפשר לעשות את זה, הפחד השני היה כשהמסעיות של וושינגטון, שמובילות ככה גזעי עצים ענקיים, כל הזמן כמעט הורידו אותנו בפניות בכבישים,
וואו,
וגם כל המבוגרים שסוחרים את הקרוונים, שהם בעצם בגודל של מסעית ענקית, והם חושבים שהם נוסעים באיזה מזדה קטנה, אז זה היה הפחד הראשון שהתמודדנו איתו, והיו לנו כמה מקרים ספציפיים, פעם אחת בצפון קליפורניה ישבנו באיזה פארק לאומי בצד הדרך נפש חיה, ואנחנו ככה נרגעים, כי זה היה מאוד חם, ופתאום אנחנו שומעים איזה רחש כזה מאחורי השיח, ואני אומר לבק, סבא, בוא נשאר פה קצת, נראה אולי זה אייל, או שמעתי שיש להם כל מיני כאלה איילים מיוחדים, ואז היא אומרת לי, אתה בטוח? כן, בואי נחכה קצת, נראה מה יוצא מאחורי השיח, ופתאום אנחנו רואים שזה, שומעים כזה ענק, של איזה ענף נשבר, ואז ככה שנינו התחלנו לחשוב.
פחות אייל.
והבנו שזה דוב שחור שיש שם.
ראיתם אותו?
אז בהתחלה שמענו שזה משהו גדול, והתחלנו ככה לעלות על הקורקינט ולבעוט, ואז הסתכלנו אחורה, וכן, זה היה דוב שחור, ולמזלנו יצאנו מספיק מוקדם, אבל בעיקרון המשכנו קצת במורד הכביש, ואז ראינו את השלט שלהם שמסביר מה לעשות כשרואים דוב.
שחור.
נכון, אז מה שצריך בעצם זה להישאר במקום, לא לברוח ולראות חזקים ולעשות הרבה רעש. ואנחנו עשינו הפוך את הכל, ברחנו הכי מהר שאפשר והיינו הכי בשקט. אז זה היה ממש מפחיד, אבל הוא ככה ברח, הוא לא הציח עם הקורקינטים, הוא לא רדף אחרינו.
כן, הקורקינט פחות נראו לו כנראה.
נכון. מקרה מפחיד אחר, שזה היה דווקא קצת יותר אנושי, עצרנו בפיזמו ביץ', זה ממש על החוף בקליפורניה, אזור מאוד מאוד יוקרתי, ואחרי הרבה זמן שרחבנו ולא ראינו את הים, פתאום ראינו את האוקיינוס עם הבתים המגניבים, אז עצרנו, עצרנו לצלם, אז אני ובקס, שנינו עם המצלמה, מתרגשים, מדברים, עושים באינסטגרם וכל מיני דברים כאלה, ופתאום אנחנו רואים שני חבר'ה רצים מאיזה בית, ועם האזעקה ברקע, ואז אנחנו רואים שהם היו ממש קרובים אלינו, איזה 10-15 מטר, ואנחנו רואים שיש אוטו מחוץ לבית עם הדלתות פתוחות. ואז ככה שנינו הגלגלים הסתובבו, והבנו שזה שודדים, ובארצות הברית זה די מפחיד, כי לכולם יש נשקים, וככה...
אומרים שבארצות הברית אין בריונות. זאת אומרת, אין בכלל מצב של מכות, או בריונות או דבר כזה, זה מיד... מיד השוטגן וזה נגמר.
בדיוק, זה בדיוק מה שהיה לי בראש.
כן.
האמת לכל אורך המסלול זה היה רציני, אבל שם זה היה בדיוק. אז אני הסתובבתי לבקס, בקס הסתובבה אחריי ואמרנו לאחד לשני סקוט. ושנינו בעטנו יותר מהר נראה לי מהדוב, והתחבנו מאחורי איזה רכב, ככה ברחוב הצדדי. הם כמובן ראו אותנו והם גם ידעו שאנחנו עם המצלמה, אבל אנחנו ברחנו מהר והתחבנו, והם כנראה... פחדו שהמשטרה תבוא מהר, והם לא החליטו לרדוף אחרינו, אבל אנחנו כן צילמנו את הלוחית רישיון שלהם, והתקשרנו למשטרה, והמשטרה באה, והם ככה אמריקאים, שוטרים
כן.
רציניים עם האקדחים בחוץ,
וואו.
עשו חיפוש מסביב לבית, והיה לי ולבקס איזה רגע, בו חשבנו שבכלל האם הם השודדים, והם לא בכלל גרים שם.
אוקיי.
אמרנו, וואלה, אולי זה הבית שלהם, וסתם התרחנו את המשטרה. אבל המשטרה בסוף באה ומצאו סימני פריצה, והם הודו לנו, ושלחנו להם את התמונות, ומה שהיה הכי כיף במקרה הזה, שכל השכנים של הבית הזה יצאו לראות מה קורה, והם דיברו איתנו, והם שמעו שאנחנו עושים את המסע הזה, ואנחנו קראנו למשטרה, אז הם קראו לנו heroes, גיבורים כאלה, ואז כולם תרמו לנו כסף לעמותה. אז יצא ככה פרויקט גיוס כספים טוב.
הפרק בחסות פנדה, המשיקאית pandazzz.co.il, אתר אונליין לרכישת מוצרי שנה חלומיים, במחירים, משתלמים במיוחד וללא דמי משלוח. מי שמאזין לפודקאסטים בארצות הברית לא יכול לפספס את הפרסומות של קספר, מותג מזרנים שמפרסם במאות פודקאסטים, והוא אחד המפרסמים הגדולים בתעשיית הפודקאסטים הצעירה גם שם. קספר הובילה בשנים האחרונות שינוי צרכני בתחום מוצרי השינה, ועכשיו פנדה מביאה את המהפכה הזו גם לישראל. איתי באולפן, אננדה, מנכ"ל החברה. היי אננדה.
היי רן.
אוקיי, לטובת מאזינים שלא יצא להם בשנים האחרונות לקנות מזרן, תאר לי את החוויה המסורתית של קנייה כזו.
בדרך המסורתית של רכישת מזרון, אתה אמור לקבל את ההחלטה על בסיס זה שתשב או תשכב על מספר גדול של מזרונים, כל אחד למשך כמה שניות, ותנסה לאתר את מה שמרגיש לך הכי נוח. הבעיה עם השיטה הזאת זה שכמה שניות על מזרן בתוך חנות, זה לא באמת אינדיקציה לחוויית השינה שתהיה לך על המזרן, בעיקר אם בדיוק שכבת על 10 מזרונים לפני כן. יש שיטה חדשה היום לקנות מזרונים, הרכישה נעשית אונליין בלחיצת כפתור, והמזרונים מגיעים אליך הביתה מגולגלים בתוך קופסה ל-100 לילות ניסיון. אם מאיזושהי סיבה המזרון לא לסביעות רצונך, אתה יוצר איתנו קשר ואנחנו באים לאסוף אותו חזרה ומחזירים לך את מלוא כספך. אני יודע שהרבה אנשים חוששים לבצע רכישה של מוצרים כמו מזרון באינטרנט, אבל למעשה אין דרך יותר בטוחה לקנות מזרון. כל הסיכון הוא על החברה, הצרכן יכול רק ליהנות.
מה מיוחד במזרון שלך פני מזרונים אחרים?
החומר הכי יקר בייצור של מזרון זה ספוג הזיכרון, מה שמוכר בישראל גם בשם ויסקו. אנחנו בחרנו להכניס 10 סנטימטרים של ספוג זיכרון למזרון שלנו, שזה יותר מכמעט כל מזרון אחר היום בארץ, למעט כאלה שעולים 10,000 שקל ויותר. אחד מהדברים החשובים ביותר במזרוני ויסקו הם הטכנולוגיות של הוויסות טמפרטורה. אנחנו משתמשים גם בטכנולוגיה המוכרת של מיקרו-קפסולות של ג'ל שמושתלות לתוך ספוג הזיכרון, וגם בטכנולוגיה חדשנית של בד מבסי טמפרטורה, קרוי Ice Fabric, שמוליכה את החום הרחק מהגוף אל קצוות המזרון, ושומרת על סביבת שינה נעימה וקרירה. מהבחינה הזאת זה מזרון שהוא מותאם במיוחד לאקלים הישראלי.
אחלה, תודה רבה, אננדה. בקרו באתר של פנדה, בכתובת pandaz.co.il, pandazzz.co.il, והזמינו מזרן, טופר ומוצרי שינה נוספים במחירים משתלמים במיוחד. משלוח ללא עלות בתוך יום עד 3 ימי עסקים ועד 100 לילות ניסיון. מזרני פנדה, pandaz.co.il.
עוד שאלה ככה שהיא, אני חושבת שעולה להרבה מהמאזינים שלנו בראש, האם היה רגע שחשבתם להפסיק? זאת אומרת, עם כל הכבוד לגיוס כספים והכל, אבל באמת יש פה קושי אובייקטיבי ולא קל. האם היה רגע שאמרתם, enough, כאילו מספיק, די, אנחנו רוצים לחזור או להמשיך להרפתקה אחרת, אבל...
היו הרבה רגעים כאלה, האמת שהיו הרבה רגעים שאמרנו למה אנחנו לא באיזה חוף בתאילנד ואנחנו פבות בועטים את אמריקה. היה רגע אחד ספציפי שהיה ממש ממש קשה, שתכננו לחצות איזה אר, שהיו הרבה ערים בדרך, אבל תכננו לחצות איזה, באיזה אר, באיזה שביל כזה שהוא לא מאוד, חצי סלול כזה, אבל שהוא לא מאוד פופולר עם רכבים, ואנחנו אהבנו כבישים כאלה, והתחלנו לבעוט לכיוון השביל הזה, והסיבוב, אם לא היינו הולכים לשביל הזה, היינו מערך באיזה 20 קילומטר, אז ממש רצינו ללכת משם. אז התחלנו לבעוט, וזה 10 קילומטר לכיוון תוך ההר, פי אנחנו רואים שלט, the road is closed from this morning, הכביש סגור מהבוקר, לשלושת החודשים הקרובים. כבר אמרנו, מה, אוקיי, ישראלי, אני ישראלי, אז יאללה, בואי נלך, הם בטוח ייתנו לנו לעבור, הם רק פתחו, סגרו את זה הבוקר, אז בטוח אפשר, אז המשכנו לבעוט את 10 קילומטרים עד למחסום הזה, והתחלנו לדבר שם עם החבר'ה, והם אמרו, לא, אין סיכוי שאתם עוברים, והם רק גזמו את העצים, את העצים, את צמרות העצים, ממש במרחק של איזה 10 מטר, אבל הם אמרו שאם אנחנו חוצים אותם בלי אישור, הם יקראו למשטרה, ואנחנו גם ככה אסור לנו להיות שם, וזה הרגע ממש קשה, כי זה אמר שהיינו צריכים לחזור את כל 10 קילומטר הזה, ולהאריך את היום, והיינו צריכים איזה יומיים ככה, כדי ככה לתפוס את המרחק הזה, ושנינו ככה נשברנו קצת, ובקס היה מאוד 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 קשה, וכאילו היה חם, ו... זה היה רגע קשה, ולא ידענו אם אנחנו ככה רוצים להמשיך, אבל ברגע שהתעשתנו והייתה לנו תוכנית אחרת וידענו מה אנחנו רוצים לעשות ותכננו את ההמשך, אז ככה חזרנו לעצמנו.
ולפני שככה נסגור את סיפור המסע, תן לנו איזה חוויה כיפית, משעשעת, מצחיקה אולי, אחרי כל הרגעים המפחידים, גם משהו ככה משעשע ונחמד ומרגש היה לכם לאורך המסע.
אז אישית, הרגע הכי מרגש במסע שלי, במסע הזה אישית, היה לחצות את גשר הזהב בסן פרנסיסקו בקליפורניה, כי ברגע שחצינו אותו הבנתי שאנחנו יכולים לסיים את המסלול, וזה היה כזאת הרגשה מדהימה. שמנו שם את הקורקינט על הגדר כדי לציין תמונה בנקודת התצפית, ואמרתי לכל התיירים שהם יכולים לזוז רגע, שיהיינו ככה תמונה נקייה עם הקורקינטים וגשר הזהב. ואז מישהו שאל אותי, מאיפה באתם מהקורקינט? אמרתי לו, אנחנו באתנו מוונקובר. שתי מדינות, זאת אומרת, כן, בטח, נכון. והסתובב והלך, אז זה עשה לי את הרגע הזה, והיינו עוד רגע שדווקא מלווה אותנו בימים האחרונים, שהיינו באיזה, גם בקליפורניה באיזה מקום, בכביש ככה נטוש, אין שם אף אחד, רק שדות חקלאיים, ופתאום אנחנו רואים איזה גור קטן, במצב ממש 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 קשה, שלא חשבנו שהוא ישרוד כמה שעות, ככה הולך מיובש עם מחלות והכל, והצלחנו ככה לקחת אותו על היד ולבעוט עם הקורקינט עד למערכים שירחו אותנו באותו ערב, והם יצרו קשר עם מקלט, והגור עכשיו בריא, והוא פתאום, ולפני כמה הם נתנו אותו לאימוץ.
איזה סיפור
יפה. ועדיין קוראים לו על שם הרחוב שמצאנו אותו בו. אז כאילו זה חוויה כזו שנשארה איתנו.
נחמד.
בבא פיץ'.
אבל באמת המסע הזה הוא מדהים, וכמו שציימנו בהתחלה, הוא בעצם חלק מדרך חיים שאתה ובקס ככה בחרתם בדרך הזו. אז בוא תספר מתי זה קרה, זאת אומרת, איפה הייתה החלטה, סך הכל אתם אנשים נורמטיביים, הייתה את ההחלטה של זהו, שאנחנו עוזבים הכל, כמו שאומרים, ומתחילים לחיות מהרפתקה להרפתקה.
אז עברו 6 שנים ששנינו, מאז שנפגשנו וגרנו ביחד בלונדון, בקס עבדה כמורה, אני עבדתי בשגרירות, כמו שאמרתי, ובעוד איזה חברה, וככה בעבודה משרדית, וישבנו והסתכלנו על המחשב כל היום, ובמערכת היחסים שלנו, האמת שזה תמיד בקס שבא עם הרעיונות הטובים, אבל הרגשנו שכאילו אנחנו צריכים לעשות עוד משהו לפני שאנחנו ככה מתיישבים באופן רציני. בהתחלה לא היינו את הרעיון הזה כדי להיות נוודים דיגיטליים, זה השם שלנו כרגע, נראה לי. אבל אמרנו שאנחנו רוצים לצאת ולטייל. אז בהרפתקה הראשונה שהחלטנו כאילו לצאת אליה כדי להגיע לחיים האלה, זה ללכת את שביל ישראל. לבק זה היה ממש זר לי, הלכתי את השביל הזה, אבל אף פעם לא עשיתי מסע גדול כזה. אז שנינו החלטנו לעשות את זה, והיינו מאוד 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 קשה ככה לעשות את המעבר מחיי שגרה ועבודה. גם לעזוב את הכל, גם להגיד לכולם שאנחנו עוזבים את העבודות הטובות שלנו, העבודה שלי הייתה ממש טובה, הרווחתי מלא כסף, מלא מסיבות, ברים, יוקרה, קוקטיילים, עניינים,
טיסות. בשגרירות אנחנו
לא, מסכים. לא, זה לא בשגרירות, זה לא עבודה. שגרירות לא היה כלום.
זהו, התפלאתי הרבה כסף בשגרירות.
לא, זה לא בשגרירות. ונסיעות לחו"ל, וביזנס טריפס, וכל מיני כאלה, וזה היה מאוד קשה לעזוב את זה, והיה קשה להסביר לכולם למה אני עוזב, למה זה אנחנו לא רוצים את זה יותר בחיים. הרגשנו שמשהו חסר, אז אמרנו, יאללה, בוא נתחיל. אז עזבנו את הדירה שלנו, עזבנו את העבודה, למרות שכולם אמרו לנו שאנחנו מטורפים, ועשינו את שביל ישראל, ושביל ישראל היה מאוד, כמו שאמרתי, היה מאוד קשה בהתחלה, ולסיים אותו נתנו הרגשה של חוזק אישי, שאנחנו באמת יכולים לעשות, להגשים חלומות. זה היה תמיד חלום שלנו, שלי, ללכת את שביל ישראל, בקסט רצה לעשות הליכה ארוכה, וזה היה הרגע שהרגשנו שאנחנו יכולים לעשות הכל. ואז אמרנו לעצמנו, במקום לחזור לחיים הקודמים בסוף השנה הזו, אולי ניקח את החצי שנה שנשארה לנו, וננסה לקיים את עצמנו באיזושהי צורה, כדי שנוכל להמשיך וליצור חיים שכאלה. בקס התחילה לכתוב בלוג באותו הזמן, ואני התחלתי לעשות כל מיני עבודות באינטרנט, בניית אתרים ועניינים כאלה, ולאט לאט ככה הכל תפס, ואני פתחתי את הבלוג שלי, Where is Gil, איפה גיל, וכתבתי על טיולים שלי ועל מסעות, והכנתי וידאוים, ובקס המשיכה לעשות כל מיני דברים אחרים, והצלחנו לקיים את עצמנו בצורה כזו שאנחנו יכולים להמשיך לטייל, ואין לנו שום מגבלה.
זה בעצם, כמו שאתה אומר, זה החיים, מין בלוג וירטואלי, מטיילים וירטואליים. באחד מהפרקים חשבתי לעשות על אנשים שהם למצא, אין להם משרד. זה משהו שהוא ככה, טרנד שהוא מאוד פופולרי היום, של אנשים שעובדים, מוצאים את עצמם עובדים בכל מיני מקומות בעולם. שוב, בכל מיני עבודות שהן למעשה וירטואליות ולא חייבים איזשהו משרד או בסיס מסוים. כן, כי השאלה הבאה, ובדרך כלל אני בטוחה ששואלים אותך כל הזמן, איך אפשר באמת להתקיים מאורח חיים כזה? אז אני חושבת שענית לנו על התשובה בעניין הזה.
אני חושבת שמשהו שהרבה אנשים עושים, אומרים, הם אומרים, וואה, איך אני יכול להרוויח כל כך הרבה באינטרנט, תוך כדי טיול, ותכלס לא צריך להרוויח כל כך הרבה, כי החיים בטיול הם זולים, ואנחנו התחלנו לטייל באפריקה, ובמרכז אמריקה, ובמקומות שהם זולים באופן יחסי, אז מישהו שחושב על לעשות משהו כזה, הוא לא צריך להתחיל לשאוף לאותה מסכורת שהייתה לו קודם, באייטק, כי אין לו דירה, הוא לא צריך לשלם ביטוחים, הוא לא צריך לשלם עניינים, אין רכב, אז ממש העלות החודשית יורדת באופן משמעותי, במיוחד אם מטיילים מתקופה יותר ארוכה. אז זה יותר קל ממה שנראה לאנשים.
כן, אתה צריך לשמור על אותם הכנסות, כי בעצם ההוצאות הן הרבה פחות, גם עם זה שאתה מחשיב את הטיסות לצורך העניין, ואת כל, כל ההוצאות מהסוג הזה.
נכון.
אוקיי, נקודה למחשבה לכל מי שמפנטז על זה עכשיו, לעזוב הכל ולהתחיל לטייל. אחת השאלות שככה עולות לי בראש במחשבה, אתה יודע, שלי, נגיד לקום ולעשות צעד כזה, וללכת ולזרוק הכל, וללכת להרפתקה אחרי הרפתקה כאורח חיים, זה לא נורא מעייף. אני עכשיו חזרתי מיומיים קמפינג, אני גמורה. זאת אומרת, זה לא, אין את השגרה ואין את הנוחות, זה מאוד אינטנסיבי. אז השאלה היא, איך אתם שורדים את העייפות הזאת? ובעצם שאין את המקום הזה שאתה תמיד יכול לחזור אליו ולנוח, וגם כמה זמן אתם מתכננים עוד להמשיך בהרפתקאות שלכם?
אז זו שאלה בדיוק במקום, וזו שאלה שלא הרבה שואלים אותה, כי אנשים מתרכזים בדברים האחרים, ובכל הדברים המגניבים והיפים של החיים האלה, ואני יכול להגיד לך שכל בן אדם שהוא נווד דיגיטלי, שחי חיים של כאלה, זו בחירה להחליט בין החיים עם כל כך הרבה מגבלות, לחיים שהם קצת טיפה בלי מגבלות, וזה כן, זה מאוד מאוד מעייף. זה מעייף מבחינה שאין לנו בית משלנו, אין לנו מקום שאנחנו יכולים לחזור אליו, וככה להיות רק שנינו עם כל הדברים שלנו, וכל הדברים שאנחנו רוצים לעשות, לפגוש חברים, אנחנו מאוד 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 מתגעגעים, גם לחברים בארץ וגם חברים באנגליה שיש לנו, כשאנחנו במסע, אנחנו בקושי יכולים לראות אף אחד, ואין לנו זמן להתעסק עם שום דבר, ואנחנו ככה מאוד מתגעגעים לשגרה היומית, וגם החיים האלה, גם אנחנו עובדים בשביל עצמנו, אז צריך להיות מאוד רציניים, ולתכנן, ולחשוב מה אנחנו עושים הלאה, ולבחור דברים שיועילו לנו באופן אישי, או לאחרים, כמו נגיד הטיול באפריקה. מה שגם מעייף זה, כאילו אמרתי, לעשות את הכל בעצמך ולחשוב על מה הולך הלאה, אבל גם שאנשים מסתכלים ועוקבים אחריי, נגיד באינסטגרם, או אנשים שרואים איזה בלוגרית יפהפייה, יושבת באיזה מסעדה ברומא ונראית הכי טוב, כל מה שרואים באינטרנט וכל הדברים האלה, הם רק זווית אחת של החיים של הנוודים הדיגיטליים, או בלוגרים או אינסטגרמים. יש המון 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 עבודה ברקע שקשורה לזה. נגיד שאני מעלה פוסט שאני כותב אותו, אני צריך לחשוב על מה אני כותב, לחשוב על איך אני מפיק אותו, איזה תמונות אני לוקח, איזה סרטון אני הולך להכין בנושא, איך אני הולך אחרי זה לפרסם את זה, מי הולך לקרוא את זה, ואיך זה עוזר לי לקדם את עצמי. אז המון המון עבודה ברקע, שלא רואים רק בתמונה אחת כשמסתכלים למישהו בחשבון באינסטגרם. אז אנשים אומרים, החיים שלך ורודים, אתה כל היום נמצא במקומות יפהפיים, איזה כיף לך, מדהים, אבל יש המון 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 עבודה ברקע, וזה כן מעייף. אז זה גם מעייף מבחינת העבודה, וזה גם מעייף מבחינה אישית שלי ולבקס, אין כזה מקום משלנו, ואנחנו כן חושבים אולי בשנה הבאה למצוא איזה מקום שאנחנו יכולים, לגור בו, שיהיו לנו בו את כל הדברים, אבל שעדיין נוכל להמשיך ולעשות דברים אחרים ולצאת להרפתקאות.
אז גיל, מה ההרפתקה הבאה?
אז יש לי כל מיני דברים בתוכנית, אבל ההרפתקה הבאה, בשנה שעברה שביקרתי באי מאפיה בטנזניה, יצא לי להקים סוג של פרויקט של איסוף מידע על קרישי הלוויתן באי. משמע לשחות כל יום עם הקרישים וככה לאסוף מידע על GPS, איפה נמצאים ואיפה הכל. וגם במהלך הטיולים שלי.
שנייה, אמרת קרישים?
כן, קרישים.
זה לא טיפה מסוכן לשחות עם קרישים, GPS, אתה ממשיך כאילו זה רגיל.
קרישה לוויתן.
שנייה, רק, כן, תרחיב על זה שנייה טיפה.
לקרישה לוויתן אין שיניים, יש להם שיניים ממש קטנות שהן רק משמשות כפילטר כזה, והם מסננים את המים והם אוכלים חיות ממש קטנות, אז הם לא מסוכנים. אם אין פעם במים עם קריש לוויתן, אין מה לדאוג בכלל. אבל הם בסכנת הכחדה, אז רצינו לעשות סוג של פרויקט שימור עליהם. בנוסף, עשיתי גם כמה קורסים לצלילה בהונדורס, ועשיתי כל מיני דברים פה ושם, ואני באופן אישי ממש התחלתי להתאהב בים. וככל שאתה לומד על הים, אתה יכול גם להבין את ההשפעות של האדם על הים, ואיך הדגה מדרדרת, ואיך יש זיהום מטורף באוקיינוסים, ואנחנו דגים יותר מדי, ואנחנו מזהמים את הים, ו... טמפרטורות הים משתנות בעיקר בגלל דברים שאנחנו עושים, ויש המון המון בעיות. אז הנושא הזה מאוד חשוב לי, כי אני רוצה שהילדים, הנכדים שלי והנינים שלי יום אחד יוכלו גם לשחות עם קרישי לוויתן, ולטייב ולראות את המראות המדהימים של העולם הים התחתי. אז לשאלתך, אני חוזר חזרה, אז החלטתי לעשות פרויקט כזה בישראל, ולעשות אתגר ללכת את כל מישור החוף, מראש הנקרה ועד רצועת עזה, בשמונה ימים, בשיתוף עם עמותת צלול, שהיא עמותה שעוסקת במניעת הזיהום של הים התיכון, ובכל הימים בישראל, ודיברתי איתם ואמרתי, אני רוצה לעשות משהו ביחד איתכם, ואז הם אמרו, יאללה, אז אני יוצא למסע, והרעיון הוא שאנשים יצטרפו אליי בכמה ימים מוגדרים, ואולי אפילו לכל אורך המסע, וננקה את החוף תוך כדי.
המסע הוא מראש הנקרא.
מראש הנקרא עד הכי קרוב, עד הכי קרוב שאפשר להגיע לדרום, ולאסוף פלסטיק חד פעמי תוך כדי המסע, ולנקות כמה שאפשר, אבל בעיקר להעלות את המודעות, ושאנשים ידעו למה שימוש בפלסטיק רב פעמי כל כך רע, לאוקיינוסים ובכלל
לכדור הארץ
ובכלל כן לכדור הארץ. עוד בתוכנית הקרובה בינואר הקרוב אני יוצא לאי מאפיה בחזרה לעבוד עם קרישי הלוויתן, והפעם אני מביא קבוצות מישראל. יש לי קבוצת יוגה מדהימה עם מדריכה
יוגה עם הקרישים.
אז קבוצה מדהימה בישראל שהצטרפה לפרויקט הזה ביחד עם מדריכת היוגה ענת גולד, ושנינו מוצאים טיול לאי מאפיה, בו גם נעסוק ביוגה, אז נתעסק בנפש האישית שלנו, וגם נצלול ונשחה עם הקרישה לוויתן ונאסוף מידע עליהם. ואני מארגן עוד טיול לאי מאפיה אחרי כן, אז אם מישהו רוצה להצטרף, אני אשמח, אתם מוזמנים לשלוח לי אימייל או להיכנס לבלוג שלי. זה יהיה גם משהו שקשור לצילה חופשית עם קרישה לוויתן.
אז תודה רבה לגיל על הרעיון המרתק, אני כבר מחכה לשמוע על ההרפתקה הבאה, יש לי תחושה שאנחנו ככה ניפגש עם גיל גם בעתיד. אתם יותר ממוזמנים לבקר באתר של גיל, איפה גיל, ובפייסבוק לחפש אותו בבלוג הטיולים איפה גיל, וכמובן באינסטגרם, שם הוא מעלה תמונות ממש יפות, where is גיל באינסטגרם. אז תודה רבה, ועכשיו אנחנו עוברים לפינה שלנו...
פינת ההמלצות של Easy Going Family.
הפינה של Easy Going Family עם המלצות לטיול משפחתי, אבל לא רק, פשוט לטיול. אז ככה חככתי בדעתי לאן אלך הפעם, והפעם אני רוצה פשוט לשתף ביום טיול ממש ממש כיפי שעשינו באקו. אז אני חייבת לציין שלמרות שטיילתי המון בישראל, עדיין הטיול באקו היה לא כל כך ברור לי. זאת אומרת, לא יודעת, אולמות הבירים, מנהרות הטמפלרים, המוזיאון הזה, איך זה בכלל הולך שם בעיר העתיקה, מה עם השוק, הכל היה נראה לי ככה בלגן, ולא כל כך הצלחתי להבין מי נגד מי. אז אמרתי, עשינו את הטיול, אני באה לפה לעשות לכם קצת סדר, אז בואו נתחיל בדבר הכי חשוב, שזה כמובן החנייה. אז בעיר העתיקה יש כמה חניונים, רוב הפעמים הם מלאים, אז אפשר ואפילו מומלץ לחנות ממש בסמוך, יש ככה חניונים שנמצאים בכניסה לעיר העתיקה, כמו שאומרים, ופשוט ללכת קצת ברגל. אם יש לכם מזל, אז אולי תמצאו גם חנייה בתוך העיר עצמה. והפעם אנחנו נתמקד, מה שנקרא, בתותחים הכבדים. יש המון המון מה לראות ומה לעשות באקו, אבל מביקור ראשון, מה שנקרא, והתחלתי, אנחנו נתמקד באטרקציות המרכזיות, שזה אולמות האבירים, מנהרות הטמפלרים, השוק, ואי אפשר בלי שייט לאורך החומות. אז נתחיל. נתחיל באולמות האבירים, למרות שאפשר לעשות את זה גם בהתחלה וגם בסוף, וזה באמת אתר חובה לביקור. אני בטוחה שאתם שואלים את עצמכם, מה כל כך מלהיב בעוד מבצר סלבני? אז נכון, מדובר בעוד מבצר צלבני, ויש לנו לא מעט כאלה בארץ, אבל הנה דוגמה לאיך השקעה בתיירות והשקעה בכלל באוצרות האלה שיש לנו בישראל, הופכות את הביקור למשהו אחר לגמרי. זה מתחיל בזה שאתם נכנסים ויש חצר יפהפייה ומטופחת, שממש ככה נותנת תחושה של נכנסנו למבצר צלבני באמת, ועוד שנייה יקפצו פה כמה צלבני ככה עם הסוסים ואיזה כמה אבירים. באמת, חצר מאוד מאוד יפה וירוקה, וזה ממשיך בזה שיש הדרכה קולית לאורך כל המסלול, וזה נותן איזשהו נפח ככה אחר. זה מעבר לאבנים ואולי כמה חדרים, ואוקיי, עוד מבצר, אלא באמת מביא את הסיפור שמאחורי, וזה סיפור באמת מאוד מאוד מרתק על הצלבנים ועל האנשים שחיו במבצר, אני לא אעשה פה ספוילרים כמובן, וגם בתוך המבצר עצמו, אתם תגלו שהמבצר מואר, שיש אפילו סרטונים תוך כדי, וככה כל מיני מולטימדיה, ובאמת, אני חושבת שזה אחד המקומות בישראל, שראיתי השקעה כל כך גדולה, ושהפכו את זה למקום כל כך חי, כמו באולמות האבירים, אני מאוד מאוד הופתעתי ולטובה, אז תלכו, כדאי. רק דבר אחד, ההסברים הם מותאמים למבוגרים, אז קחו בחשבון שאתם צריכים לתרגם מה שנקרא, את כל מה שהיה אל הילדים, אבל אני חושבת שגם אם הילדים לא בדיוק יבינו את כל הסיפור וכל מה שהיה ואת כל הרצף ההיסטורי, עדיין החוויה של להיות במקום כזה ובמבצר ובאולמות המאוד מאוד מרשימים, זה כבר עושה את שלו. אז אחרי שסיימנו את הביקור באולמות, דרך אגב, אל תפספסו את המנהרה. יש שם מנהרה שיוצאת מהחצר, מדליקה לגמרי, הילדים עפו על זה. אחרי שסיימנו את הביקור באולמות והיינו במנהרה וככה בכל החדרים, אנחנו פשוט ממשיכים במורד הרחוב, לעבר השוק. ובשוק, טוב, אני כבר סומכת עליכם, אתם כבר תתפנקו במעל הביטאים, ובמיצים זכותים טרי-טרי, ובקפה תחון, חייבים לקחת הביתה, וזעתר, ועוד ועוד ועוד, ועכשיו בכלל זה העונה של המיץ רימונים, שזה פשוט תענוג. אז השוק נורא כיפי ותוסס, והילדים ככה פשוט מאוד נהנו מכל השפע של הצבעים, כן, קצת נגלו מכל הדוכני דגים, זה ככה היה להם גם שוק בפני עצמו לראות את כל הסרטנים, אבל זו חוויה, זו חוויה כיפית, פשוט ככה הולכים לאורך השוק, אנחנו כמובן אי אפשר בלי לקנות ואי אפשר בלי ככה להצטייד בכל מיני קשקושים ודברים, אבל זה חלק מהכיף. ולקראת סוף השוק, אתם גם תראו לפי השילוט, וזה משהו שחשוב גם להגיד. עיריית עכו עשתה ועשתה טוב, בכל העיר, יש, כל העיר העתיקה, יש שילוט מאוד נוח לאולמות האבירים, ולמנהרות הטמפלרים, ולכל המקומות המרכזיים, אז זה די נוח להסתדר, וגם אם לא, העכויים הם חבר'ה נחמדים לסך הכל, ותמיד אפשר לעצור ולשאול. אבל לקראת סוף השוק, אתם גם תראו את השילוט, אתם תגיעו למנהרות הטמפלרים. וזה גם, זה מאוד נחמד, הילדים מאוד מאוד נהנו, זה לא סיור מאוד ארוך, מדובר על ככה מנהרות שעוברים אליהם בחושך, מאוד נחמד כזה, אל תפספסו, זה גם חלק מהכרטיס, זאת אומרת, אתם קונים כרטיס, הכרטיס הוא משולב של אולמות האבירים ומנהרות הטמפלרים, אז נכון, זה לא באותו מקום, אבל חבל לפספס את זה, זה ממש סיור נחמד. וכשאתם יוצאים ממנהרות הטמפלרים, אם תפנו ככה שמאלה ותמשיכו עם הרחוב, אתם תגיעו לנמל. ואיך שתגיעו לנמל, הדבר הראשון שתשמעו זה את החבר'ה שישכנעו אתכם לעלות לשייט, סביב החומות, 10 שקלים לבן אדם. מאוד מומלץ. אני בהתחלה, לי יש מחלת ים, בוא נגיד לא הפגנתי התלהבות, הילדים כמובן מאוד מאוד רצו לעלות. עליתי ושרדתי. אני כאן כדי לספר. בסך הכל מדובר על 15-20 דקות, שזה בדיוק הזמן להבין את הקונספט של שייט. ככה עושים איזשהו סיבוב סביב החומות. הילדים מאוד מאוד התלהבו מהסירה, ויש תמונות נהדרות מהשייט. זה נראה כאילו עשינו קרוז של שעות. לא, בסך הכל 15-20 דקות, אבל זה עשה את האפקט. ויש גם, למי שככה אוהב יותר את האקסטרים, יש גם סירות שהן מהירות יותר. אנחנו פחות באקסטרים, כפי שהבנתם, אבל זה גם מתאים לדעתי לילדים ככה קצת יותר גדולים.
וזהו. סיימנו באמת שפע של אטרקציות, רק אולמות האבירים, אני מאמינה שיקח לכם משהו כמו שעתיים לפחות, והשוק, והמנהרות טמפלרים, והשייט, זה הזמן שאני בטוחה שכבר תחושו את הרעב וקצת את העייפות. יש שפע של מסעדות סופר סופר שוות באקו, אני לא באמת צריכה להרחיב, יש מומחים גדולים ממני בנושא, אבל אני יכולה להגיד לכם שאנחנו פשוט הסתפקנו בשוארמה, פשוט מצוינת בשוק. פשוט עמדנו באמצע השוק וטרפנו שוארמה. זו הייתה חוויה בפני עצמה, אבל זה פשוט היה נורא נורא טעים. אז אפשר מסעדה ואפשר גם שוארמה מומלץ ביותר. אז זהו, סגרנו יום מושלם באקו. ובאמת, זו מבחינתי תחילתה של ידידות מופלאה עם העיר המדהימה הזאת, ויש עוד המון המון מה לעשות, יש מוזיאונים, יש גן בוטני, מדליק ממש, עם חדש לגמרי, עם מתקנים מגניבים, ומזרקות מים כאלה, שהילדים השתגעו על זה, ואיזשהו מתקן עץ כזה, עם מתקנים, באמת מקום מאוד מאוד יפה, יש את הגנים הבהיים היפהפיים, ומוזיאונים, ועוד באמת המון המון, וטיילת, והמון המון מה לראות ולעשות באקו, אז זה מה שנקרא לפרק הבא. אנחנו נלך ונחווה ונבוא לספר. אז זהו, כמובן שכל הפרטים תוכלו למצוא באפליקציה החינמית Easy Going Family. פשוט יש לחפש בחנות גוגל ובאפל EZ Going Family, ואפליקציה שם, לוחצים, מקבלים את כל הפרטים, ניווט לווייז, קל פשוט מהיר. וגם אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, משפחות מטיילות עם Easy Going Family. אנחנו קוראים לזה הקבוצה הכי משפחתית בפייסבוק, אז אתם מוזמנים.
עושים טיול עם עינב לנדאו.
עד כאן עוד פרק של עושים טיול. נגיד תודה לרן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות שלנו, ואביב שם טוב, עורך ומפיק התוכנית. כל הפרקים של עושים טיול נמצאים באתר הבית שלנו, ranlevi.com/tiul. וכמובן, באפליקציה של רשת עושים היסטוריה. אתם מוזמנים גם לחפש את עושים היסטוריה בפייסבוק ולעשות לנו לייק. אני עינב לנדאו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של עושים טיול.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com, או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.